הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו, כלכלה מבראשית. יואל חשין עושה ריסטארט לסטארט-אפ הציוני. בהגשת יואל חשין.
שלום לכל הצופים והמאזינים שלנו, אנו בפרק נוסף בפודקאסט כלכלה מבראשית. האם כדאי להשקיע בסטארט-אפ הציוני? עושים סדר בסטארט-אפ הציוני, בודקים את כדאיות ההשקעה בסטארט-אפ הציוני. השבעה באוקטובר תפס כל אחד מאיתנו באופן אחר. קראתי מישהו שאומר שמי שלא השתנה מאז השבעה באוקטובר באופן עמוק ומשמעותי הוא לא בן אדם. אני חושב שזה קצת קיצוני. אבל אין ספק שהמלחמה הזאת היא מלחמה שמצדיקה את שאלת השאלות הכבדות ביותר, שאלות ששאלו את עצמם אבות הציונות, למה מדינת ישראל, מה התפקיד שלנו במדינת ישראל, מה החזון הציוני, אולי לא צריך להישאר ולגור פה, אם אנחנו נמצאים במצב כל כך קשה, ועוד שאלות כאלה מרתקות, ופה אנחנו נמצאים עם אורחים שיש בהם פינה ציונית מאוד חזקה, עשייה עסקית או חשיבה אינטלקטואלית מאוד מעניינת, שמדינת ישראל מאוד יקרה וחשובה להם, גם אם הם נמצאים מעבר לים, ושיש להם דאגה ביחס לעתיד מדינת ישראל. והיום אני מאוד שמח לשבת עם חבר יקר, עודד חרמוני, שאני מכיר משהו כמו 10 שנים, או אולי קצת יותר, אבל למעשה מאז הפגישה הראשונה שקיימתי איתו, הבנתי שאנחנו מכירים 45 שנה. שנינו ירושלמים, שנינו מכירים את אותם האנשים, את אותם המקומות, את אותו התדר. כשאני מתקשר לעודד חרמוני, אני צריך לוודא שיש לי לפחות שעה בשעון, כי פשוט כשאנחנו מדברים, הזמן עובר בלי שאנחנו שמים לב. מדובר באחד האנשים המרתקים והמעניינים ביותר במרחב העסקי, שתכף אספר על פועלו ג'יי ונצ'רס, שאני חושב שג'יי ונצ'רס זה אחד הפנומנות, אחת התופעות המרתקות ביותר ברמה הכלכלית והחברתית, הייתי אומר אפילו לא רק בימינו אלא משחר ההיסטוריה, ואני לא מגזים ואני אסביר למה. ג'יי ונצ'רס זו קרן הון סיכון שמאגדת אנשי עסקים מכל רחבי העולם שהתאגדו להם יחדיו, יהודים שרוצים להתחבר זה לזה ולהכיר אחד את השני ולחזק את החיבור שקיים בין יהודים בארץ ובעולם. מה שמעניין בג'יי ונצ'רס שקודם כל בראש ובראשונה זו היא קרן הון סיכון מאוד מצליחה. אני חבר בקרן הזאת, חבר גאה, ומעבר לאותה מצליחה, מה שאני מאוד אוהב פה שההצלחה העסקית היא רק התירוץ. היא אפילו לא המטרה, היא רק התירוץ. המטרה היא לחבר בין יהודים ובארץ ובעולם, לחזק את הקשר בין יהודים בארץ ובעולם, והחשיבות של הדבר הזה באה לידי ביטוי בין היתר בזמן מלחמת בראשית. עודד, מה שלומך?
חיית קדמה כזאת, שלומי מצוין.
כן, טוב. אז אתה בביקור מולדת, לשם מה הביקור הפעם?
אז הפעם אנחנו מביאים לארץ משלחת של ג'יי ונצ'רס, שנקראת ג'יי ונצ'רס טק מישן, שבעצם המטרה היא להביא אנשים שמזדהים עם ישראל, מתוך הקהילה שלנו, בהם יש אנשי עוד סיכון, יש שם בכירים בענף ההייטק, גם לחוות את ישראל מהשביעי באוקטובר, דרך נובה ודרך הקיבוצים, גם להגיע לצפון לראשונה שרק עכשיו נפתח, ואני מקווה שעדיין נשאר פתוח, גם להיחשף להייטק פאנלים שונים של משקיעים ויזמים שלנו, ובעיקר להרגיש שזו המדינה שלהם, כי לאורך השנים האחרונות, יהדות התפוצות לא בדיוק מצאה את המקום שלה מול ישראל, והשביעי באוקטובר, כמו שאמרת, באמת שינה גם אותם, הם אנשים, והם קיבלו הרבה מאוד תובנות ורצונות להיות חלק מתוך המקום הזה.
כן, אוקיי, חשוב לציין בהקשר הזה, זה אנשי קרנות ואנשי הון סיכון יודעים את זה מצוין, בעוד במיוחד בימים אלה שקרנות הון סיכון מתקשות מאוד לגייס כספים לקרן שלהם, עודד חרמוני נמצא בקרב קבוצת המיעוט שנאלצים להגיד לא לאנשים שרוצים להשקיע בג'יי ונצ'רס. מעבר לכך, ג'יי ונצ'רס לא מוכנה שאנשים ישקיעו מעבר ל-$500,000 כדי שיהיה כאן פיזור בין כמה שיותר יהודים לחיבור בין יהודים, ולמעשה זה נקרא קיבוץ. בוא תיתן לנו 2 סנט על המפעל המהמם הזה.
אז קראנו לזה קיבוץ קפיטליסטי, כדי ליצור הרגשה של אנשים אתה היטבת לתאר את זה, שבעצם החיבור האנושי והחיבור הערכי הוא הרבה יותר גדול רק מההשקעה. זאת אומרת, אנחנו לא רוצים שאנשים יהיו שם רק כדי להתעשר. אנחנו רוצים שאנשים יהיו שם בשביל להרגיש חיבור שיוצר סוג של אמון, שבעצם לא קיים בעם היהודי. אנשים מאוד מאוד מופרדים, אנחנו מכירים את הדעות הפוליטיות, הדעות הדתיות השונות, גם בעם היהודי וגם בישראל ספציפית, וכתוצאה מזה יש לנו דרך לחבר אותם, כי כשאני יושב ליד מישהו בכנסת, אני לא בהכרח אעשה איתו עסקים. כשאני עושה עם מישהו עסקים, זה אומר שרמת הביטחון שיש לי איתו היא מאוד מאוד גבוהה. וכשאני אומר לו, אתה קודם כל יהודי, ואני לא מגדיר לו מה זה יהודי, ושתיים, אתה עושה עסקים, ואני מעריך אותך מההיבט הערכי והעסקי שלך, נוצרת קרקע שבעצם מאפשרת לעשות הרבה מאוד שכבות של עבודה משותפת, שלא קשורה לעסקים. אז בעצם, אם מסתכלים על הגולה במשך 2000 שנות גלות, חלק מהדברים ששמרו את הקהילות היהודיות בקשר, זה היה האיומים, התנ"ך, ההיסטוריה המשותפת, וגם עשיית עסקים משותפת. והיא יצרה בסיס של אמון בין הקהילות, אחרת זה יכול להיות עוד כנסיות, אין קשר בין כנסיות שונות. אז זה בעצם משהו שאנחנו קצת מנסים לעשות. אמרת שיש לנו משקיעון סיכון בקרן, יש לנו בערך 160 משקיעון סיכון, יש לנו 250 אקזקיוטיבס, אנשים בכירים בעולמות הטק, 150 יזמים סדרתיים, 150 חברי בורד, זה אותם שכבות, יכול להיות שמישהו היה יזם שהפך להיות בכיר בעולם ההייטק ואחרי זה אישון סיכון. אבל יש לנו גם שלושה רבנים, אחד רפורמי, אחד אורתודוקסי ואחד קונסרבטיבי. באמת חצי בדיחה, רצים לבנות את העיירה הפולנית מחדש, איפה שיש לנו את אנשי העסקים ואת אנשי הרוח היהודים ביחד, כדי ליצור מסגרות חדשות של עבודה ובנייה חדשה. ואתה צדקת 100%, הבי פרודקט של של הקרן, יכול להיות או הקרן או הקהילה עצמה, אבל בכל מקרה אנחנו צריכים ליצור שני הדברים ביחד. והשוויון הזה שכולם שווים ואין אף אחד שיכול, גם המיליארדרים שיש לנו, לא יכולים להשקיע יותר מאשר המהנדס באמזון, יוצר מצב שבו פעם ראשונה אנשים נמדדים לא לפי הערך הכלכלי שלהם, ויש לנו אנשים שהם עם ערכים כלכליים מאוד מאוד גבוהים, אלא לפי מי שהם. וככה זה גם אפשר לנו גם להחליט מי כן מצטרף, ומי לא מצטרף, כי אם כולם שווים בהשקעה, אז למה שמישהו עדיף על מישהו אחר? אז השוויון הזה של קיבוץ קפיטליסטי, שני אוקסימורונים שמתחברים ביחד בצורה דווקא מאוד הגיונית, כי קיבוץ יכול לעבוד שכולם שווים. מה שהרס את הקיבוץ, שבעצם נוצר חוסר שוויון בין אנשים. אז שכולם עם אותם מטרות, ויכולים לתרום מזמנם כפי שיש להם זמן פנוי, יש כאלה אנשים שהם באמצע הקמת החברה שלהם, או מאוד מאוד עסוקים, אז באותם שנים הם לא יכולים לתרום. אבל פתאום אחרי 4 שנים אומרים, עודד, זהו, מכרתי, עכשיו אני פנוי, תן לי לעבוד. וזה היופי, שהם שמים את הזמן שלהם.
כן, הייתי רוצה גם לחדד ולהדגיש עוד נקודה יפהפייה ב-J Ventures, שהיא קשורה לנקודה היהודית של חיבור בין יהודים. אחד מהדברים שאנחנו יכולים להתגאות בהם כיהודים, זה המסורת. שבכל מיני, למשל, בכל מיני מקומות בעולם, במהלך אלפי שנות היסטוריה, בין אם זה בבואנוס איירס, באוסטרליה, בפראג, בסיביר, היו יהודים, הם קמו בבוקר ולקחו את התפילין והניחו סביב היד שלהם, והשיתוף פעולה הקולקטיבי בין אנשים שאינם מכירים זה את זה, הוא בסופו של דבר היה תנאי הכרחי להקמת הפרויקט הציוני. אז אנחנו כיהודים יודעים לשתף פעולה. הייתי שמח שתשתף אותנו, א', בפוטנציאל של שיתוף הפעולה שקיים ב-J Ventures, ובקפיצה האבולוציונית, באימפקט ששיתוף הפעולה יכול לייצר. יש לך בעצם, אמרנו, 160 אנשים מקרנות הון סיכון, אז יש לנו דיל פלואו אדיר מימדים, מהמון מקומות, כמו גם אנשים שיכולים לעשות בדיקת נאותות מאוד איכותית, בעצם כשיודעים לשתף פעולה אחד עם השני, יוצרים פה תופעה יהודית יפהפייה של שיתוף פעולה שיוצר קפיצה אבולוציונית, ממש קפיצה קוונטית. האם אתה יכול לספר קצת על העבודה בהקשר הזה, וגם אולי לספר על מה שהצלחנו לעשות במלחמה? אני אומר הצלחנו, אני גם שותף גאה למה שעשינו ביחד בזמן המלחמה.
יש לך חלק לא מבוטל.
תודה.
אני חושב, לא גם, אני חושב שבמידה מסוימת אתה יכולת להקים את ג'יי ונצ'רס בתפיסה הערכית היהודית שלך בעצם, והכלכלית, זה די מתחבר לעולמות שאתה עוסק בהן.
כן.
תראה, הקרן היא כן בסיס מסוים, כי היא יוצרת סיבה לאנשים להיות מעורבים. במהלך כל שנה יש לנו בין 200 ל-250 איש, שזה יכול להיות אנשים סופר בכירים בתעשיית ההייטק, שמעורבים בתהליכי בדיקת נאותות של חברות. יש לנו כמעט, הייתי אומר, אלפי חברות שאנחנו רואים בשנה, שהקהילה בעצם ממליצה לנו לראות, ובגלל שיש הרבה אנשי הון סיכון, אז הם גם מעבירים לנו, ובגלל שיש יזמים סדרתיים, אז מטבע הדברים הם גם קרקע לחברות, וכמובן האקזקיוטיב. וברגע שנוצר התהליך הזה של גם הם מעורבים בהבאת החברות, בדיל פלואו, גם בדיקות נאותות שלהם, שבעצם אי אפשר לחכות את זה, כי יושבים לך אנשים שמתחרים, ושמים בעצם את הכובע של ג'יי ונצ'רס בתהליך בדיקת הנאותות. הם אומרים, רגע, רק שנייה, אנחנו לא מתחרים, אנחנו כרגע יש לנו משהו מכנה משותף, ואנחנו יכולים לבדוק את החברה הזאת תחת המכנה המשותף הזה. ואחרי זה אנחנו יכולים לעזור לחברה. בגלל ששווה לנו, בגלל שאנחנו רוצים לעזור, זה בא מנכונות. אותו דבר אפשר לקחת גם לתוך העולם היהודי. זאת אומרת, לקחת ארגונים שהם לא למטרות רווח, שמתחרים על אותם נותני תרומות, שזה אחת הבעיות הכי גדולות של העם היהודי. בסוף אנחנו, כל ארגון מתחרה על הנישה שלו, ואתה שם אותם ביחד, באותו חדר, ואומר, רגע, עכשיו אנחנו רוצים להיאבק למען המלחמה באנטישמיות. והוא מארגון X והוא מארגון Y, שביום יום לא יכולים לעבוד ביחד, למרות שהם תכלס די דומים, הם פתאום רגע שמים את הכובע של ג'יי ונצ'רס ויכולים לשתף.
מדהים, מדהים.
וזה גם מה שעשינו אגב, באמת בשביעי באוקטובר, אחרי השביעי באוקטובר, זה מה שאתה מספר, הקמנו משהו שחלק מהרווחים שלי כמנהל הקרן גם הולכים חזרה לקהילה. אבל פה החלטנו שאנחנו שמים, בעצם מאגדים את הכוחות האלה, שהיה סופר חשוב לאגד את הכוחות הישראלים והכוחות היהודים בארצות הברית. זאת אומרת, לא לומר, אנחנו היהודים העשירים בארצות הברית, או הישראלים שעברו לשם והם עשירים, יכולים לתרום לצרכים שאנחנו חושבים שהם צרכים חשובים של מדינת ישראל אחרי השביעי באוקטובר. שעוד פעם להזכיר לכולם, שכולם זוכרים את זה, שכמעט לא הייתה ממשלה וכמעט לא הייתה פעילות והיה וקום. אלא שבעצם הישראלים שלנו, הקהילה שלנו פה, שיש 85 איש, אותו פרופיל שזה משפחות, אנשי הון סיכון, יזמים סדרתיים וכו', הם בעצם יגדירו את הצרכים, שזה אנשים מכפר עזה, ואנשים שמגיעים מהעוטף, ואנשים שמגיעים מאזורים אחרים, ואומרים, אלה בתי החולים, אלה הצרכים של חוסן נפשי, אלה הצרכים של המשפחות החטופים, ואלה צרכים. אז היה לנו גם מישהו, נגיד, רובי חן.
מתכלל, יש אפשרות לתכלל את הצרכים.
אבל גם ליצור נגישות של חברי קהילה, שהם שותפים. זאת אומרת, בעצם בנינו את הקהילה היהודית ישראלית הכי גדולה שאני מכיר על הענן, בעצם on the cloud, שיש בה שותפות גורל. והשותפות גורל הזאת אומרת שרובי חן, אחד האנשים שהוא חלק מהקהילה שלנו, הבן שלו איתי חן נחטף בשביעי באוקטובר.
כן.
אז ברגע שרובי הציב את הצרכים שלו בפני הקהילה, והקהילה פעלה להביא אותו לבית הלבן ול-CNN וכל הדברים האלה.
בוא רגע נעצור, הבית הלבן וה-CNN וכל הדברים האלה, אלה מהלכים שהם לא פשוטים. כיצד הכוח של הקהילה מצליח להגיע למקומות האלה? אולי תשתף בעצם איך זה עובד, כן? יש לנו קבוצת וואטסאפ, שמכל אחד מהאנשים שם הוא מקושר, או לאנשים בארץ, או לאנשים בארצות הברית, ככה שבמחי וואטסאפ אחד אנחנו יכולים להגיע כמעט לכל אנשים משמעותיים שיכולים להשפיע על הדברים בישראל, בעולם, על היהדות בעולם, וכיוצא בזה.
תוך דקה, באמת, רובי התקשר אליי בשמיני באוקטובר, אחת השיחות הכי קשות שניהלתי בחיים
שלי. אני בטוח.
ועד היום יש לי דמעות.
כן.
ואמר לי, עודד, אני צריך שידעו שאיתי הוא אזרח אמריקאי, וגם שהממונה לנדרים והשבועים בבית הלבן, שיש פונקציה כזאת שלא קשורה לישראל ידע על זה, והוא חבר של אחד האנשים שלנו, ותוך שנייה הדברים האלה נסגרו.
כן. מהלך אזרחי של חברה אזרחית, שאם הוא היה נעשה בצינורות המקובלים דרך רשויות הממשל, יכול היה לקחת 4 חודשים אם בכלל, ופה אתה אומר בלחיצת כפתור, בשנייה אחת.
כן, הכוח של הקהילה הוא מאוד מאוד גדול, וגם הנכונות של הקהילה להיות מעורבת ולעזור ולהרגיש שהוא בשר מבשרה, שזה לא טבעי, כי רובי בן אדם שחי בישראל. הקהילה האמריקאית שפתאום נחשפה לאירוע כזה, ראתה את זה כאירוע של הקהילה.
כן.
ומאותו רגע התגייסה לזה כאירוע של הקהילה. כמו לכל דבר אחר. זאת אומרת, אני חושב אגב שראינו הרבה מאוד הירתמות של קהילה אמריקאית וקהילה ישראלית בארצות הברית לתרומות, של, ראינו של אפודים קרמיים, אנחנו גם תרמנו אמבולנסים ודברים כאלה. זה היה בשבוע הראשון. בשבוע הראשון היה כאוס טוטלי, זה היה אינפלציה של שנור מצד אחד, ואינפלציה של צרכים מצד שני. ותרמו, פשוט תרמו בלי לשאול יותר. אנחנו פנינו משהו מאוד מוזר, בנינו פשוט חמל שלם, שניהל אותו מישהו שהוא הקים אותו, שהוא חלק מהקהילה, זו יוזמה שלו, אלי פיסטוביץ' בקיבוץ גנוסר, איש יקר ומדהים, שגר הרבה שנים בלוס אנג'לס, ועמד גם בראש הצופים בלוס אנג'לס, הוא חזר לארץ, הקים חמל, שאנחנו בין היתר תפקדנו בארצות הברית כשלוחה של אותו חמל, וקיבלנו צרכים של יחידות, בערך 450 יחידות פנו אל ג'יי ונצ'רס כדי לקבל תרומות.
לא יותר.
תרומות ספציפיות, זאת אומרת, במקום ללכת דרך חברי צהל, FIDF מה שנקרא, וגופים מאוד מאוד מיינסטרים, שעד שהדברים יגיעו לשטח ייקח המון זמן, היה מצב שהשטח דברר באופן ישיר לתוך הקהילה היהודית, ולא היו שומרי סף באמצע. אז זה היה משהו מאוד מאוד גדול. אחרי זה הקמנו באמת קרן תרומות, שכמעט תרמה $800,000, כמעט מיליון דולר, לפי הגדרה שלנו, של נושא של חוסן נפשי, נושא של עזרה בנושא של טיפול רפואי, וחטופים ויתומים, וגם מלחמה באנטישמיות, כי בסוף מצאנו ש... עכשיו, זה אירוע מתגלגל, האנטישמיות זה לא משהו שנוצר ביום הראשון למלחמה בעזה, זה נוצר אחרי איזה שבוע, שבועיים, שלושה, בעצם התחיל להתפתח, מאוד הפתיע את האמריקאים, אני חושב שמאוד הפתיע גם את הישראלים, הרבה אנשים שמעולם לא חשבו שהם יגיעו למצב של סכנה של אנטישמיות וביטוי של אנטישמיות במקום שבו הם גרים, פתאום יצאו מהמקום המאוד בטוח שלהם והחליטו שהם רוצים להיות מעורבים, גם יהודים וגם ישראלים, שזה עוד פעם יצר משהו שלא היה קיים לפני כן, קבוצות עבודה משותפות של לחימה באנטישמיות, בין ישראל לארצות הברית, וגם זה קיבל ביטוי מאוד נכון, זאת אומרת, אני חושב שאתה התחלת בשביעי באוקטובר, אני חושב שכל השיח בישראל הוא השביעי באוקטובר, גם כל השיח היום בין הקהילות היהודיות על השביעי באוקטובר. זאת אומרת, זה אירוע מקונן גם לאמריקאים שלא הרגישו כל כך שייכים לישראל. לאורך השנים הם תרמו כסף, אבל הכוח שלהם ירד, כי לאורך השנים ישראל הפכה להיות מעצמה כלכלית בפני עצמה, אז פחות היינו זקוקים לתרומות שלהם. אז גם הסי שלהם ירד. הם היו הדודים העשירים שאומרים לנו, אנחנו רוצים ככה וככה, והם סימו על ספסל באיזה פארק שכתוב, נתרם לידי מישהו וככה. ואמרו להם, תקשיבו, הכותל לא שלכם. הכותל שלנו, אנחנו איבדנו על זה את הטיפות דם. יהודים רפורמים? זה מעניין בישראל, אנחנו לא חיים מיהדות רפורמית איזה. נישואים מעורבים וזה, בעיה שלכם. נשאות הכותל שרוצות להתפלל, בעיה שלכם. זה לא עניין את הישראלים כל כך. וקראו לזה שני חלקים. החלק הראשון התחיל בהפיכה המשטרית. Mm-hmm. שבעצם פעם ראשונה הקבוצה בישראל הייתה זקוקה ליהדות התפוצות שתעמוד לצידה על משמר הדמוקרטיה. זה היה תהליך חד משמעי ראשון. לא זוכר שהיה אירוע כזה לפני כן. המלחמה היא הפכה את זה לאירוע כלל מדינתי, שבו פעם ראשונה יהדות התפוצות עוד פעם, הייתה צריכה לשלוח יד לכיס, לא כי זו מדינה ענייה, כי המדינה לא תפקדה, ופתאום הרבה מאוד מהפעילות של יהדות ארצות הברית, נגזר מהפעילות שלה סביב ישראל, כשנים שהיא לא התעסקה בישראל, ואז פתאום זה עבר שיף נוסף, פתאום היא צריכה לטפל בעצמה, פתאום היא מותקפת, והיא לא יכולה אפילו להאשים את ישראל שהיא מותקפת, כי לא הייתה פה אשמה. כאילו לפני כן היו יהודים פרוגרסיביים שאמרו, ישראל מביאה את זה על עצמה, או כל מיני דברים כאלה, יכולים היו לומר את זה, לא בהכרח אמרו את זה. ופתאום, חד משמעית ישראל במצב קיומי מאוד מאוד מאתגר, ומהצד השני, יהדות ארצות הברית בעצמה עוברת תהליך מאתגר של עצמה. אני חושב שמה שנשאר מכל הדברים האלה, ואנחנו רואים את זה היום דרך ג'יי ונצ'רס, זה שהאנטישמיות היא היום המכנה המשותף הכי חזק שקיים, כי, כמו שאנחנו אומרים את זה בצורה, לא נגיע אליה אף פעם, אבל כששולחים אותך לתאי הגזים, לא שואלים אם אתה יהודי רפורמי, יהודי ישראלי, יהודי אורתודוקסי, פשוט שולחים אותך. והדבר השני, הוא שהאנטישמיות יצרה אחדות של כל העם היהודי, בכל מקום. וגם אנחנו רואים ניצנים של הפרדה בין ישראל ובין יהדות. שזה היה קיים לפני כן, אבל זה לא היה כל כך בולט. לדוגמה, ב-J Ventures עשינו את הכנס הכי גדול, אני חושב שהיה עד היום של מלחמה באנטישמיות, אנחנו תמיד מביאים את המשקיעים שלנו לדבר, במקרה הזה הבאנו את היושב ראש של הלל, שזה הגוף שאמון על סטודנטים יהודים בכל הקמפוסים, הבאנו את מנכ״ל Z3, שזה גוף שמנסה לבדוק את הציונות בדור הבא שלה, הבאנו את אנשים בכירים כמו אניטה פרידמן ואחרים, היה שם גם המנכ״ל של ADL, שזה הליגה נגד השמצה, ומכל הדוברים הנפלאים האלה, היה דבר אחד שמשך את תשומת הלב של כולנו. הבאנו אמא, שהייתה מעורבת בגופים יהודים לאורך כל השנים, בבורדים, שפעה בדירקטוריונים, ואכפת לה מאוד מישראל, ואת הבן שלה, שלמד במסגרות יהודיות כל חייו, לא היה בארץ אבל, ומהרגע שהוא עבר לבית ספר ציבורי, בגיל 16, הדעות שלו כלפי ישראל השתנו, הוא עומד בראש הלל של הקמפוס שלו, ובראש Jews for Palestine.
אוקיי.
זאת אומרת, פתאום נוצר פה מצב שהדור הבא אומר להורים שלו, חלק מהמחאה שלהם וחלק מהמרד שלהם, יהדות כן, הערכים היהודיים שלנו לא תואמים את קיומה של מדינת ישראל, שזה חתיכת משבר.
חתיכת משבר.
מה אתה עושה שהילד שלך, מה אתה עושה במצב כזה, שאתה חלק מהזהות שלך זה ישראל היא זהות יהודית, היא באה בד בבד ופתאום הילד מפריד את זה ואומר, לא, ישראל לא צריכה להתקיים, זה פלסטיין. והבחור הזה, עשינו אותם בעילום שם, מאמן סן, אמא ובן, אמר את זה בצורה שפשוט היה ממש קשה להכיל את זה, זה בתוך אירוע של קהילה שלנו, שהוא בא ואומר, תראו, הערכים היהודים שלי אומרים, שאני לא מאמין שמדינת ישראל צריכה להתקיים, וצריכים להבין שחלק מהאנשים כתבו לי ואמרו, עודד, למה בכלל אתה מביא בן אדם שהוא אנטישמי? הוא לא אנטישמי, הוא חושב שהוא פרושמי. למה הבאת אותו בכלל? הוא אנטי ציוני. כי רצו לפתוח את העיניים. אחרי שעשינו את זה, הרבה הורים פנו אלינו שיש להם את אותו מצב בבית. יש להם 3 ילדים, ואחד מהילדים החליט שישראל לא צריכה להתקיים. מה עושים במצב כזה? עכשיו, הבחור הזה עומד גם בראש הלל, וגם הסניף שלו של 25 אנשים, רבע מהם גאים וגאות, שמתנגדים לקיום של ישראל, וחושבים שצריכה להיות פלסטין, ואז אתה שואל אותו, רגע, איזה פלסטין אתה מדמיין לעצמך? ובלי להתבלבל, הוא אומר, ישראל בעיניי לא תתקיים, זה פלסטין, היא תהיה מדינה דמוקרטית ליברלית, שתיתן זכויות גם למיעוטים. בדיוק, אני גם אומר, כאילו, על מה אתה מדבר? תן לי דוגמה אחת. הוא אומר, זה לא מעניין אותי אם יש דוגמאות או לא. זה מה שאני רוצה שהיא תתקיים. אז גם זה אתגר שאנחנו מגלים, שמצד אחד מאחד את הדור של ההורים, כי ההורים פתאום רואים את זה בילדים שלהם, אבל הם עוד לא יודעים איך להתמודד עם זה. ומצד שני, גם מבליט את הבעיות שלנו בעם היהודי, שהרבה ישראלים בכלל לא היו רגישים אליהם. זאת אומרת, הנושא של אנטישמיות, כל אחד שהתנגד לישראל, אמרנו שזה אנטישמיות. אבל זה לא מה שכל מי שמתנגד לישראל הוא אנטישמי. אבל מי שמתנגד ליהדות הוא כן אנטישמי, יש אנטישמי. 2, זה הנושא של איך יהודים, יהדות הגולה מתייחס לישראל, ואיך הישראלים מתייחסים ליהדות הגולה. אם עד עכשיו ביטלנו אותם ולא רצינו לשמוע אותם, היום הם שותפים שלנו, שותפי גורל.
חד משמעית.
וזה השתנה בשביל באוקטובר. וזה גם אגב אחת הטעויות הכי גדולות לדעתי של הממשלה הזאת, ואמרנו את זה לשר ניר ברקת שבא לבקר אותנו בעמק הסיליקון, שהוא לא מנצל נכון את את המחשבה הזאת, איך אנחנו מקיימים את הקשר האסטרטגי עם יהדות התפוצות, עם יהדות ארצות הברית, בהינתן זה שלא משנה מי יהיה הנשיא או ראש הממשלה, היום זה נורא אישי, טראמפ וביבי, מה קורה אם משהו משתנה, מה היה קורה אם הריס הייתה מחליפה את ביידן? אין שום דיון בקבינט על זה, ויהדות התפוצות בשלב הזה עדיין תומכת בישראל בלי סייג, זה יכול להשתנות. זה יכול להשתנות אם לא ננצל את הרגע הזה לחיבור יותר עמוק. וזו הסיבה גם ששלחנו את המשלחת שאתה התחלת את השאלה איתה.
אתה מעלה פה דברים מרתקים שמעלים לי הרבה מאוד תהיות ושאלות ומחשבות. אחת מהן אני רוצה, בהמשך למה שאתה אומר, לספר משהו שאני מניח שרבים מהצופים והמאזינים שלנו מכירים, את ההפרדה של הרב סולובייצ'יק בין ברית יהוד לברית גורל. יש שני טעמים מרכזיים שמחברים בין היהודים, אחת היא ברית גורל, כן, השואה היא ברית גורל, הציונות היא ברית גורל, יוצרת ברית גורל לאנשים שמחפשים להם מקלט מפני אנטישמיות למשל, ויש ברית ייעוד. כן, מהו הייעוד של מדינת ישראל, מהו הייעוד של העם היהודי, ואני חושב שג'יי ונצ'רס מוכיחה שיש לה הרבה מאוד מה להגיד, כמו שאמרת, בהקשר של האנטישמיות ביחס לברית גורל, ואני חושב שיש לה גם הרבה מאוד מה להגיד בנושא של ברית ייעוד. אם אתה, לפני שאני ממשיך לדבר, אולי תספר אתה איך זה פוגש אותך.
יש לנו חמישה דברים שהם מרכזיים בקרן, שלא קשורים רק לתוצאות כלכליות. זאת אומרת, הם קשורים, אבל לא בהיבט של ROI, גרידה. הקרן יש לה מטרה להגיע להישגים הכלכליים הכי גבוהים באותה שנת מחזור שלה.
זה חשוב להדגיש, אנחנו עומדים ביעדים יפה מאוד.
ושתיים, היא גם לא מתפשרת על השקעה בישראל כתרומה. זה לא תרומה. אנחנו רוצים להשקיע בחברות הישראליות הכי טובות, כי זו הזדמנות להשקעה. זו הסיבה שסקויה פה, וזו הסיבה שגריילוק פה, וזו הסיבה שאקסל פה. אנחנו מאמינים שישראל זה המקום טוב להשקיע בו. אבל גם שיש לנו חובה להשקיע בו. זה שני דברים שבאים ביחד. ולכן אנחנו בערך 8.5% מרשימת כלכליסט 50 החברות הכי מבטיחות, הם היו חברות שג'יי ונצ'רס השקיעו. זאת אומרת, אנחנו בוחרים.
וגם של טובי, דרך אגב. לא, לא דרך
אגב. גם בדמרטג וגם במאקו, בכל רשימה שהייתה כמעט, חברות שג'יי ונצ'רס היו מאוד מאוד בולטות שם, הרבה בחוסר יחסיות לגודל של הקרן. אז אנחנו מאמינים שאפשר לעשות בחירה של החברות הכי טובות, זה בצד של ההשקעות. והדבר הזה הוא לא רק השקעה פסיבית, זה אומר שמשקיע בעמק הסיליקון לא רק שם כסף בחברה הישראלית, כי הוא רוצה לעזור לעם הישראלי, הוא גם מעורב בזה שהחברה הזאת תצליח, המעורבות שלו הופכת את זה למשהו חשוב, זה לא השקעה פסיבית. ולכן המודל של הקיבוץ הכרחי פה, כי אם הוא לא יהיה מעורב, אז כל הסיפור הזה בעצם לא ייצור את הקשר בין יהדות התפוצות בישראל. הקשר הזה נוצר דרך המעורבות גם האישית של כל משקיע אצלנו בחברות המטרה.
כן, אני רק רוצה עוד פעם לעשות כאן פאוזה ולחדד את הנקודה. ברגע שיש לי שרשרת של אנשים, כן, שיוצרים ערך בכל שלב מהשלבים של הסטארט-אפ, זה יכול להיות game changer שמביא חברות שהיו יכולות לא להצליח, לפסים של הצלחה. כלומר, יש כאן שינוי דרמטי ומשמעותי בכלל במודל של איך לפעול על מנת שסטארט-אפים יצליחו במקסימום האפשרי.
עד משמעית, תחשוב על זה כמו AI. AI זקוק להרבה נוירונים כאלה שיפעלו, יפה. אנחנו בעצם פועלים במרחב הזה כמו נוירונים. אתה זורק ומישהו תופס, וזה כן. מגיע לכל מיני רשת קשרים, כמו שאמרת.
אבל זה מאוד חשוב, אני מאוד אוהב את הדוגמה של הנוירונים שלך, כיוון שאם אנחנו ממשיכים עם הדוגמה הזאת, כל נוירון בפני עצמו זה דבר מעניין. רשת של נוירונים יוצרים מוח. אוקיי? יש כאן קפיצה דרמטית ביכולת ובאפקטיביות, ואני חושב שג'יי ונצ'רס עושה את זה בצורה יפהפייה, וכבר דיברנו על זה הרבה פעמים גם אופליין, ביחס לפוטנציאל של ג'יי ונצ'רס, אם יש כאן מערכת שהיא כל כך מדויקת, של שיתוף פעולה, שמציגה כאן ערכים יהודיים לאילה ולאילה, שבסופו של דבר, באולטימט פולפילמנט שלה, יכולה להגדיל באופן משמעותי את סיכויי ההצלחה של סטארט-אפים, זה יכול להיות איזושהי אקזמפלר של שיתוף פעולה, של מוח, של נוירונים שהופכים להיות מוח, שמציגים לעולם שיתוף פעולה מסוג אחר. איך זה פוגש אותך? ואיך זה פוגש אותך בקונטקסט של אתה אחד ממתקני עולם?
זה גדול עליי.
הנה עוד סיבה שמגיעה לך.
תראה. קודם כל, האמת שאתה כל כך צודק, אני נוירון אחד. אני פסיליטור של נוירונים. זאת אומרת שאני יכול להיות הבן אדם הכי טיפש בחדר, וזה עדיין יצליח. ולמה זה מצליח? אנחנו משקיעים לצד קרנות מובילות בעולם, אבל אנחנו תמיד עושים את התהליכי בדיקת נאותות שלנו עם האנשים שמומחים לזה. האנשים האלה, קשה מאוד לעבוד עליהם. זאת אומרת, אנחנו רואים שבסוף החברות שמגיעות להשקעה אצלנו, השקענו ב-44 חברות, 70% מהן זה יזמים ישראלים, לא כולם בישראל, חלקם נמצאים בחול. ומהם, משנת 2020, כשאנחנו משקיעים גם בחברות מאוד מוקדמות, סגרנו רק שתי חברות. אחת הגיעה אגב לשווי של מיליארד דולר, היא פשוט נסגרה בגלל נסיבות מסוימות. זאת אומרת, בסך הכל, רמת כמות החברות אצלנו שממשיכה לפעול ולגייס, זה 96%, מספרים מאוד מאוד גבוהים. הסיבה לזה, כי הקהילה נמצאת שם, אנחנו הצלחנו להציל חברות, מעצמן הרבה פעמים אגב, זה לא תמיד להצליח מול השוק, לפעמים חברות עושות את כל הטעויות האפשריות בדרך שלהם, וכשיש מישהו ששותף שלהם, ולכן אנחנו לא מובילים גיוסים, ולכן אנחנו גם לא מקבלים מקום בבורד, אלא אם החברות מבקשות מקום בבורד. יש לנו בערך 13 איש שיושבים בבורדים של חברות, אבל לא בגלל אקוויטי, אלא בגלל שהם רצו אותנו. כדי שלא יהיה לנו leverage על היזם, שלא יהיה לנו משהו מעל היזם, שאנחנו בעצם שותפים של היזם. וכשעשינו בדיקות עם החברות שלנו, בערך 29 אמרו שהיינו הגוף הכי משמעותי, ללא קשר לגודל ההשקעה, שהשקיע, שהיה מעורב בחברה. למה? כי הבאנו או לקוחות, או משקיעים, או כאילו אנשים שיעבדו בחברה. כל חברה גם גדלה, כמו שאמרת, היא זקוקה לדברים שונים. חברה בסיד או בפריסיד זקוקה שיציגו לה את הלקוחות הראשונים רק לקבל פידבק על הרעיון. חברה שמגיעה ל-A כבר זקוקה ללקוחות בפועל שישלמו. והחברה בשלב C, לפעמים יש לה פתאום מוצר חדש שהיא צריכה לקבל עליו פידבק. הצרכים האלה משתנים ככל שהחברה, כמו אורגניזם, כמו שאתה מתאר את זה, גדלה יחד, אנחנו גדלים איתו, והצרכים שלו, אנחנו מקבלים אותם באותה צורה. אבל אנחנו לא מאיימים עליו, אנחנו שותפים שלו.
כן,
וככה היזמים רואים, ואגב, לא חשבתי לומר לך את זה, אבל אני אספר אולי כמה אנקדוטות כאלה, כי זה פשוט מרגש אותי לשמוע. אמר את זה שרגע קץ, ואני מאוד אהבתי את המשפט הזה. הוא אמר, עודד, אתם מנסים להקים קרן לא צינית בעולם נורא נורא ציני. וזה המשפט שבעצם הכי תפס אותי. איך אנחנו גם עובדים עם יזמים בצורה שהיא לא רק העם היהודי וכל זה, אלא גם עובדים אחרת עם יזמים שזה win win win. זאת אומרת שמי שיושב בבורד זה לא מי שחותם על הצ'ק, שזה אני, אלא מי שיושב בבורד זה מי שהיזם היה חולם עליו בכל מקרה. הוא רצה את הבחור הזה והוא קיבל את הבחור הזה לשבת בבורד, זה לא אני שיושב בבורד. ואז יש התאמת אינטרסים, אבל יש מצבים. סתם, נגיד אחת החברות שלנו שנסגרה, אחת משתי החברות, היזם אמר, עוד תקשיב, אתה ועוד משקיע, במקרה הזה אורן זאב, ומגיע לו כל הקרדיט, הייתם אנשים שהכי עזרו לי כל הזמן ועזרו לחברה, אני רוצה שיהיה לכם חלק בחברה החדשה שלי. אתם לא חייבים להשקיע, יש לכם חלק. יזם אחר שעשה פיבוט, אמר, תראו, אני לא יודע אם שווה לכם להשקיע עדיין, אני אגיד לכם אם שווה לכם להשקיע, ורק אז תשקיעו, חבל שתפסידו כסף.
יש כאן תפיסה אחרת בכלל, של לעבור מזירו סם גיים, לאחד ועוד אחד שווה שלוש באופן מבני, אינהרנטי, שאינו מכיר משהו אחר בעצם.
כן, והיזמים, עכשיו בדיוק סגרנו גיוס אל כמה עשרות מיליוני דולרים לחברה, לא היה לנו את החלק היחסי שלנו בהשקעה, זה קרה לנו כמה פעמים, מה שנקרא בעברית, באנגלית פורטה, ועדיין, אז קיבלתי מכתב מעורך דין, שאני לא יכול להשקיע. למה? כי אני פורטה. והיזם כתב לו, תקשיב, לא מעניין אותי. לא מעניין אותי אם מותר לו או לא מותר לו. אני רוצה שהוא ישקיע בחברה שלי, כי הוא היה, הוא, וכמובן שהוא זה אני הכר, היו הדבר הכי חשוב שקרו בחודש האחרון, היו איתי כל הזמן.
כן, כן.
וכשיזמים אומרים את זה, זה נותן לי הרגשה שאפשר לבנות גם סוג אחר של קרן השקעות. אז זה הצד של ההשקעות. ובאמת ההשקעות זה הזוי לאיזה מקומות אנחנו יכולים להביא את הדרך הניורונים האלה, ומה שאמרת, הרשת הזאת יכולה להגיע למקומות של פתיחת דלתות שאי אפשר, אתה אפילו לא יודע את כדור השלג לאן הוא יכול, איך הוא יכול להתגלגל. זה הצד של ההשקעות. אבל ההשקעות האלה גם מתורגמות לערכים של הקרן. שזה אומר שאם ישראל, אנחנו רוצים לראות אותה ממשיכה בצורה שהיא הייתה ב-20-30 שנים האחרונות, זאת אומרת שיש שני דברים שצריכים להשקיע בהם. אחד זה סטארט-אפ ניישן, והצמיחה של הדבר הזה, כדי שיהיה עוד את כיפת ברזל וכל הדברים האלה. ושתיים, זה אקדמיה, כי בלי שני הדברים האלה, ישראל היא קצת מדבר. היא חוזרת לעגבניות. אז איך אנחנו מבטיחים את זה? סטארט-אפ ניישן, זה דרך השקעות בהייטק הישראלי, ואנחנו היינו במחצית הראשונה, הקרן הזרה הכי פעילה בישראל, לפי KPMG ו-IVC, ואחרי זה סטארט-אפ ניישן סנטרל, בחר בנו בתור אחת משבע הקרנות הכי פעילות בישראל הזרות. אז זה הושלם. אבל איך עובדים נגיד עם האקדמיה? יש לנו המון, איזה 35 אנשים שיושבים, גם אתה יושב בבורד של מוסד אקדמי, אוניברסיטת תל אביב לדעתי.
ירושלים.
ירושלים,
נכון, אוניברסיטה העברית.
גם אני בבורד של הבית ספר למינהל עסקים שם. אז יש לנו אנשים שיושבים באגודת ידידים כאלה וכאלה, גם האמריקאים וגם ישראלים, אז זה השלב הבא שאנחנו רוצים. ויש לנו עוד כמה סעיפים בתוכנית שלנו. אחד, זה שימור הקשרים האסטרטגיים בין ארצות הברית וישראל. מלחמה באנטישמיות. חיבור יהודים וישראלים ויהודים ויהודים, כי גם היהודים בסן פרנסיסקו לא מכירים את היהודים בבוסטון, שלא מכירים את היהודים בניו יורק, שלא מכירים את היהודים בגואטמלה, ואף אחד לא רוצה להכיר את היהודים בארגנטינה משום מה, גם בצחוק. והדבר האחרון, זה הדור הבא. מה קורה עם הדור הבא? הדור הבא שהלך לאיבוד, ואנחנו רוצים לתת לו את הכלים להרגיש שיש בונוס בלהיות יהודי. אז מה אנחנו עושים? אנחנו בנינו משהו שנקרא ג'יי פלוז, נותנים עד היום 70 ילדים שלנו עברו את התהליך הזה, הם לומדים להיות יזמים או אנשי הון סיכון, מהאנשים הכי טובים מתוך הקבוצה, זאת אומרת, ההורים מלמדים את הילדים, אבל הם מבינים שיש בונוס בלהיות שייך למועדון האקסקלוסיבי הזה שלא פותח את הדלתות ונקרא עם היהודי.
כן.
זה גם עוד תהליך.
ואני חושב דרך אגב, מאוד חשוב לי לחדד, כשאתה מספר על, על, על הבן של אותה אישה שהציג איזשהו סוג של, מה שהגדרנו אנטישמיות, והוא טוען שהוא פרו-שמי, אני לא מתרגש מהאנטישמיות היום, אני חושב שהאנטישמיות היא סוג של wake-up call, של עולם, שמצפה מהיהודים ומישראל הרבה יותר ממה שהיא עושה כרגע. כלומר, אם השיבו אותנו לציון אחרי 3,000 שנה, ציון היא המדינה, היהדות הקדומה היא זה שהביאה לעולם את המונותאיזם, שהפך להיות הנצרות והתרבות המערבית וכל מה שאנחנו מכירים היום, חזרנו לישראל בשביל כנראה לבנות את אלוהים מחדש, כן? לבנות את ה... להיות שותפים לסדר העולמי החדש, ואני חושב שאנחנו לא מודעים ולא מבינים את גודל התפקיד. ואני חושב שמה שקורה בישראל, שבמסגרתו אנחנו שותפים להריגה של אלפי פלסטינים חפים מפשע, לא לשם כך נתכנסנו. נתכנסנו לכאן כדי להיות איזשהו זרקור, איזשהו אור לעולם, ואני חושב שברגע שנבין שהאנטישמיות מגיעה ממקום של looking up to us, אז גם אנחנו נוכל גם להיכנס לתפקיד, וזה גם פחות ירגיז אותנו.
ואני רוצה... נקודה נורא כן. מעניינת ונורא קשה... אפילו לומר, יואל, אני חושב, כי...
אבל צריך.
אנשים לא מבינים שאור לגויים זה המשקל על הכתפיים של... כמו ילד בחור שמקבל מכות רק בגלל שהוא לא מצליח לעמוד במשימה, שהמשימה היא לשמור על האחים שלו. Mm-hmm. יש לנו תפקיד, זה תפקיד קשה, הוא תמיד אנחנו ניקשל בו, כי קשה מאוד להיות אור לגויים. אבל אני חושב שמה שנוצר זה שאנחנו, מהצד השני, אנחנו אשמים בכל מצב. תמיד אנחנו אשמים. זה הבעיה השנייה עם אנטישמית. מצד אחד אתה אומר, צד אחד... אנחנו צריכים את האחריות ולהבין את גודל התפקיד שלנו בעולם. מהצד השני, מאשימים אותנו בכל מקרה.
בסדר.
למה שלא נעשה.
ואם אתה מתייחס להאשמה הזאת כביטוי של קנאה, לצורך העניין, האם זה משחרר קצת כעסים? אחינו הנוצרים אומרים, השבנו אתכם, עזרנו לכם לשוב לארץ קנען. אתם מראים לנו שאתם יכולים לרצוח את האויבים. אנחנו עושים את זה יותר טוב מכם. ואני רוצה להגיד מעבר לזה עוד משהו, גם לחבר הליברלי דמוקרטי שלך, שהפתרון לאתגרי העולם הזה לא יבואו מהמחנה הדמוקרטי ליברלי, אולי מהאנשים שבמחנה הדמוקרטי ליברלי יבנו תיאוריה חדשה, שזה חונה אצלנו. הסיפור הזה של לבנות ערכים מוסריים ערכיים, זה חונה אצלנו. זה לקחת את הדמוקרטיה הליברלית ולעשות עוד איזושהי קפיצה, וזה צריך לקרות פה. למרות שאתה כבר גר הרבה מאוד שנים לא בארץ, לפגוש אותך ולראות איך אתה מדבר מדם לבך על עתיד הציונות, ובכלל לדבר איתך על אתה ישראלי לכל דבר ועניין, כאילו מעולם לא עזבת פה. איך אתה רואה את התרומה שלך בהמשך הדרך לפרויקט הציוני?
אני חושב שהמפתח הוא הקשר והאחדות בין יהדות התפוצות וישראל. זה המשימה שלי, זה מה שהתחלתי לעשות כשהבנתי שאין את הקשר הזה. 46% מיהדות המפרץ, מפרץ סן פרנסיסקו, לא מרגישים קשר לישראל, כי הם לא פגשו ישראלי. זה משהו שאי אפשר לעבור לסדר היום, כי כשיורים טילים על ישראל, הם לא מרגישים קשר, כי הם לא פגשו אף בן אדם ישראלי שהוא עומד מאחורי וחוטף את הטילים, או המשפחה שלו חוטפת את הטילים. אז קודם כל צריכים לאחד את העם היהודי, צריכים לומר, יהודי ניו יורק צריכים להכיר את יהודי בוסטון, אנחנו לא יכולים לחיות בנוחות כזאת, ולחשוב שאף אחד לא יתקוף אותנו בגלל שאנחנו יהודים. ואנחנו נמצאים בצומת היסטורית, שבין האם אנחנו מסתגרים עוד פעם כי תוקפים אותנו, זה אומר שאנחנו לומדים רק בארגונים, במוסדות לימוד יהודיים, רק באוניברסיטאות שמחבקות אותנו וכו', ולא שולחים את הילדים להרווארד או לפרינסטון או לגופים כאלה. אנחנו עובדים רק בחברות שתומכות ביהודיים, וול סטריט או פייסבוק או גוגל, או שאנחנו, ההישג הכי גדול של יהדות ארצות הברית זה שאנחנו חלק מהעם האמריקאי. בעצם היהודים הצליחו להיות חלק שהוא לא נחשב למיינוריטי, בעצם הממשל הזה פעם ראשונה בוחר ביהודים בתור מיינוריטי, בגלל המצב שלה. אז זה צומת אחת שאנחנו חייבים להבין אותה. בעיניי, זה התפקיד המרכזי שלנו, כ-J Ventures, שלי כמי שחלק מהקיבוץ הזה ומנסה להוביל אותו, ולמצוא את הדרכים לחבר. נגיד, אנחנו עושים עכשיו פרויקט שנקרא חברותה, שאנחנו נותנים לזוגות, זוגות, 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 לדבר על מקטע מסוים מחזל או מהתלמוד, שהם מדברים עליו, רואים שהערכים העסקיים שלהם זהים, ומשם הם מתחילים להכיר אחד את השני גם מעבר.
כן, מהמם, מהמם. דיברנו על זה שבמחי וואטסאפ אחד מצליחים להגיע כמעט לכל מי שאנחנו רוצים ושצריך אותו לאותו הרגע. איך אתה רואה, אפרופו העולם החדש שנבנה ונרקם מול עינינו, את תפקידה של החברה האזרחית בכל הנושא הזה של ממשל והנהגה, ואתה יודע, בעידן שבאמת במחי וואטסאפ אחד אנחנו יכולים לפתור הרבה מאוד בעיות שמשרד ממשלתי שלם לא היה מצליח פעם, איך אתה רואה את התפקיד של החברה האזרחית? ובעניין הזה אני חושב שלג'יי ונצ'רס, למרות שזה לא צריך להטריד את מנוחתך, זה פשוט קורה מעצמו, יש לה עוד תפקיד מאוד חשוב, רמזתי עליו מקודם, שאני חושב שככל שג'יי ונצ'רס תצליח להוכיח ששיתוף פעולה בנוירונים ליצירת קבוצת נוירונים מאוד גדולה, יוצרת קפיצה אבולוציונית כמו מנוירון אחד למוח, יש כאן שינוי פרדיגמה בכל מה שקשור לשיתוף פעולה בין בני אדם. הרי התקשורת הזאת היא בסופו של דבר משהו שנגיע אליו, כי הוא הרבה יותר אפקטיבי, הרבה יותר יעיל, הרבה יותר מוצלח, וג'יי ונצ'רס יש לה תפקיד מאוד חשוב בעניין הזה. הייתי גם אומר עוד איזשהו משהו, אני חושב ששנינו אנשים עם נטייה להיות למדעי הרוח, ואתה דוגמה פנומנלית לאיש מדעי הרוח, איש רוח שמצליח גם ברמה העסקית, שזה יוצא מן הכלל, הדוגמה הזאת...
אתה הוגה דעות, הרי שנינו...
טוב, לא משנה. ובנוסף לזה, כמובן, במונחים של אימפקט, אנחנו שנינו אנשי אימפקט, זה אחד הביטויים היפהפיים ביותר של אימפקט, שגם מוכיח שאפשר לעשות כסף, וגם אפשר...
לעשות טוב.
נכון, נכון. אז מה אתה אומר על זה?
אני חושב שמה שקרה מהשביעי באוקטובר, וזה תחילת השיחה, וגם הסוף שלה, זה באמת שראינו חברה אזרחית למופת, ודווקא ישראל... היא מהווה דוגמה, אחים לנשק, אחיות לנשק, זה באמת הייתה דוגמה מאוד מאוד יוצאת דופן של עשייה אזרחית, שאנחנו לא רואים בארצות הברית, כי ארצות הברית היא מאוד מאוד מפולגת, ועכשיו פתאום הקהילה היהודית-ישראלית הופכת לחברה אזרחית, אנחנו רואים את זה בעיקר במלחמה באנטישמיות, כי זה פתאום מדבר לכל אבא ולכל אמא במרחב הזה, שפועלים, יש המון גרסרוץ, מה שנקרא ארגונים שצומחים מלמטה, רק בעמק הסיכוי יש לנו 4,000 איש, בעיקר ישראלים, נגיד, שמעורבים בארגון אחד שהם נלחמים באנטישמיות. זה קרקע יוצרת כמעט בלתי נגמרת. זה החלטה שלנו שאנחנו יוצאים מתוך הקונחייה של הקריירה האישית שלנו. אז אני אומר, אנחנו חייבים להבין שהעתיד שלנו כקהילה, זה בזה שנצר, ורובי חן אמר את זה מאוד יפה, שלא נדאג רק לקריירה שלנו, לעשיית כסף שלנו, אלא לחשוב... מה אנחנו עושים יותר טוב למען החברה והמדינה שאנחנו חייבים, בשביל הילדים שלנו, בשבילנו. זה לא קרה לפני השביעי באוקטובר. גם בארצות הברית וגם בארץ אנשים היו עסוקים בעצמם, בחיים של עצמם, במה שחשוב להם. ואני חושב שהווייק-אפ קול, כמו שקראת לזה, הוא קודם כל מהמקום הזה. איפה אתה כחלק מהכלל? ואם אתה ממשיך לראות את עצמך כלא חלק מהכלל, אז זה כיוון אחד שהמדינה לוקחת אותך. זאת אומרת, בסדר, אתה רוצה? אתה רוצה להתעלם? סבבה. אבל אם אתה אומר, הפוך, יש לי את הכוח להיות חלק מתוך משהו ולעשות שינוי, ואני אעשה אותו.
אני גם מרוויח וגם אפיק מזה רווח בעצמי.
בדיוק. אנשים מתחילים להבין את זה שרווח אישי שאומר עשייה ושינוי, הוא לא פחות רק מהרווח העסקי והכלכלי שהם מרוויחים. וזה אמת, מה שאתה הקמת לפני בערך 10 שנים התחלת, או 20 שנה התחלת לעשות, שזה היה מאוד נדיר בתוך האקוסיסטם. אמרת, כסף זה לא העיקר, זה חלק מזה, זה הקמח לתורה, אבל התורה היא לא פחות חשובה מהקמח, זה התוצר.
אמת ויציב. עודד חרמוני, אני מאחל לך בכל ליבי שתמשיך להצליח, גם בכל מה שאינו קשור לג'יי ונצ'רס, וכמובן בג'יי ונצ'רס, הצלחתך היא גם הצלחתי ברמה האישית-עסקית, היא גם הצלחתנו של העם ישראל, של העם היהודי, אולי אפילו של העולם כולו. רק תעלה ותפרח, והאינשאללה נמשיך להצליח. תודה רבה, נהניתי מכל רגע. בוא עכשיו נמשיך לעוד שעתיים מחוץ למיקרופון.
יאללה, אוהב אותך, תודה.
חברים, תודה רבה. שמחתי להגיש עוד פודקאסט בכלכלה מבראשית, ולהתראות בפרק הבא.
כלכלה מבראשית. יואל חשין עושה ריסטארט לסטארט-אפ הציוני. הפודקאסטים של 103 FM.